לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? השבוע נפתחה ועידת נאטו בהאג, כשברקע דרישתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שכל מדינה תקצה 5% מהתמ"ג להוצאות צבאיות, 3.5% לצבא, 1.5% לסייבר ותשתיות. קודם לוועידה, בסוף השבוע החולף, פנה ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז למזכ"ל נאטו, מרק רוטה, ואמר כי הוא מתנגד להקצות 5% מהתמ"ג להוצאות צבאיות, וכי הקצאה כזו תפגע בהשקעות חברתיות. בתחילת השבוע התפרסם כי ספרד הגיעה להסכם חריג עם נאטו, בו היא מתחייבת רק ל-2.1% כל עוד תעמוד ביעדים איכותיים. עם זאת, מזכ"ל נאטו מרק רוטה טען יום למחרת שאין הסכם כזה, ולדבריו ספרד תיאלץ להקצות 3.5% מהתמ"ג, כך שייתכן שההבנות אינן סופיות. פרשיית השחיתות בקרב בכירים במפלגת השלטון, מפלגת ה-PSOE, המשיכה השבוע להסעיר את ספרד ולאיים על יציבות הקואליציה. השבוע נחקרו בפעם השלישית שניים משלושת החשודים המרכזיים. שר התחבורה לשעבר, חוזה לואיס אבאלוס, ועוזרו, קולדו גרסיה, החשודים במכירת מכרזים ציבוריים תמורת טובות הנאה ושייכות לארגון פלילי אשר הפעיל את מערך השחיתות. בידי החוקרים את הפרשה שעות רבות של הקלטות של אחד החשודים, קולדו גרסיה. בחקירה הכחיש אבאלוס קשר להקלטות שיוחסו לו ורמז לזיופים. עוזרו לשעבר, קולדו גרסיה, שמר על זכות השתיקה. עוד התפרסם השבוע כי סנטו סרדן, מזכיר המפלגה לשעבר, נחשד כראש הרשת. החזיק 45% ממניות חברה שזכרה במכרזים והעסיקה מקורבים פוליטיים. צפויים 4 דוחות נוספים של היחידה המשטרתית הבודקת את הפרשה, ובמפלגת השלטון חוששים כי הפרשייה תפיל בכירים נוספים במפלגה. בינתיים, בזירה הפוליטית, השותפים לקואליציה מבקרים את מפלגת ה-PSOE, אך נכון לעכשיו אינם מאיימים בפירוק הממשלה. ממשלת ספרד מבקשת להקשיח את התנאים של רכישת בנק סבדי על ידי בנק BBVA. השניים הינם שניים מתוך 4 הבנקים הגדולים בספרד. לפני מספר שבועות אישרה הרשות לתחרות בשווקים את הרכישה, וזו הועברה לאישור הממשלה שמבקשת להבטיח שאם תעשה הרכישה, היא תבטיח מניעת פיתורים נרחבים, שמירה על הסניפים הקיימים והנגשה לאוכלוסיות חלשות. BBVA מאיימים שאם התנאים נוקשים מדי, תבוטל העסקה. שוטר לשעבר ממדריד עצר גבר מהגר, עבד אל-רחים, בחשד לגניבה, וחנק אותו עד מוות, בזמן שהיה תחת השפעת אלכוהול. השוטר החשוד שוחרר למעצר בית בחשד להריגה. השבוע, בלילה שבין שני לרביעי, נחגג סן ג'ואן, המציין את הלילה הקצר בשנה. החג נחגג באזורים רבים, בהם ולנסיה, קטלוניה ואסטוריאס. החג כולל טקסים מסורתיים, ביניהם קומזיצים, קפיצה מעל אש, טבילה בים, זיקוקים וריטואלים עם מסבי טיבול. סמל להתחלה חדשה. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו באדיבות הפואנטה. החדשות בספרד, רק בעברית.
מחליפים מילה.
שלום, אנחנו שוב בתוכנית מחליפים מילה, אני אדווה וליס, והיום אני מארחת איש יקר, איש שכולו לב ונתינה. הבעלים של מסעדת ברגנזו ודפיטה מדרה, ובלילה, בין יום חמישי לשישי, ה-13 לחודש, בשעה 2:38 לפנות בוקר הוא שלח לי את ההודעה הבאה: יאללה, תפתחי חמל, תודיעי לכולם, נביא מתנדבים, תיירים יהיו תקועים פה. שלום אביב מזרחי.
אדווה, מה קורה?
הכל טוב, מה קורה?
איזה הודעות יפות זה היה.
אין איזה לילה.
כן, לילה שייזכר להמון המון שנים.
לדורות.
כן.
אז תגיד אביב, מה עובר עליך ב-2:38 בלילה?
איכשהו אמרתי לתמי, עוד בבוקר היה לנו המון שיחות כזה סביב איזה אישו עם הקטע הזה עם איראן והמסעדות ותיירים וזה, וראיתי פרסום שביקשו לפנות רכבים מסמי עופר, חניון של הסלון של מכבי חיפה. ואז אמרתי לתמי, בואנה תמי, זה רק חסר שיכתבו עכשיו, שומעים, תפנו את כל החניונים בארץ וכל המקלטים, תוקפים היום בלילה או מחר בבוקר את איראן. ואז אמרתי, אנחנו צריכים להתחיל להיערך גם לזה, לא יודע איך, כאילו זה פשוט להבין שעוד מעט אין תיירים. אבל כאילו לקטע יכול להיות מאוד משמעותי. וכל היום כזה, איכשהו, עם כל מי שהגעתי לדבר איתו על איזה משהו קשור לנושא, זה היה שם, אני אמרתי, מחר בבוקר כנראה תוקפים. ואז אני חוזר כאילו, מהעבודה וכל הדברים, וזה, שם מול הטלוויזיה, זה השעות שלי, הלילה, הזמן לחשוב ולנוח. ופתאום מתחילים כאילו כל העדכונים. מסתכל על תאי, מסתכלת עליי, פותח את הוואטסאפ שלי, את היית הודעה ראשונה, גברת זמנים מחרידים, ואירועים שדורשים תשומת לב, אני מתחיל לכתוב לך, יאללה, תפתחי חמל, כי קלטתי כבר מה הולך לקרות פה, כאילו, אמרתי, אני כבר כאילו רגיל ש... יש מצבי קיצון, אז אני ישר מעלה פוסט לכל הקבוצות של התיירים, שמי שצריך להתייעץ, מי שצריך עזרה, מי שהגיע לפה ונתקע פה לכמה ימים, עד עכשיו זה היה כאילו ימים די קצרים, אבל עדיין, שמגיעות משפחות, שתכננו את הטיול הזה מראש, ושמו את הכסף שלהם בצורה מאוד מוקפדת, אז אני יודע שאני צריך לארח אנשים כאלה, ולהזמין אותם למסעדה כדי קצת לעזור וקצת להרגיע, וזה מה שאנחנו עושים כבר איזה, נראה לי פעם השישית, כל פעם שיש איזה משהו כזה. ופה אמרתי לעצמי בראש, בואנה זה כנראה יהיה ארוך, וזה כנראה יהיה בעייתי, כי זה איראן, זה לא איזה טילים של 2 קילו, ואנחנו צריכים להתחיל לערך את זה עכשיו, כאילו ישר לקחתי לראש לי, מה קורה עם אנשים חדרים בבתי מלון, מחר, אלה שצריכים לטוס מחר בבוקר ולא תהיה להם טיסה, אלה שצריכים כדורים ואין להם מספיק תרופות כי הם לא תכננו על מלחמה עם איראן, וישר כאילו אמרתי, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות את זה מחר על הבוקר, כי מי מחר על הבוקר?
אז בוא באמת נדבר, מה אתה עושה למחרת בבוקר? קם בבוקר ו?
קם בבוקר מאוד מוקדם, לא ישנו גם כל הלילה, את יודעת, ישנו
מהחדשות.
3 שעות, ותוך כדי 3 שעות האלה, או אני אותה מתעוררים ומעדכנים אחד השני מה קורה. 8 בבוקר כבר העליתי פוסטים בכל המקום, שכל מי שצריך עזרה בדיור, בתרופות, בייעוץ, בכל דבר שצריך, שיפנה אלינו, ואנחנו ננסה לעזור. וקודם כל, שמי שרוצה יכול להגיע לברגן, זו כבר כאילו באיזה 12 בצהריים, כדי להתחיל לדבר ולהיות ביחד ולראות מה עושים.
אנשים מגיעים.
ברור, מלא. עכשיו, כמובן שאת היית זאת שחיברה את כל מה שקשור לחמל הזה, וביחד עם לריסה, מעיין, תמי, כל אחת לקחה חלק, ועוד הרבה אנשים טובים שכל פעם שהתקשרנו לבקש עזרה, ישר נרתמו ולקחו חלק, וידעו גם שלא צריך כאילו להתקן יותר, כל אחד לוקח את החלק שלו וזה עליו, כי היה כאילו, היה איזה משהו שונה הפעם, היה ברור שכל אחד צריך לעשות יותר מקודם. התקשרתי לליאור וחיים לוי, שמתעסקים פה הרבה עם נדלן, ואמרתי, תקשיבו חבר'ה, יש לי אנשים שיצאו מהמלון היום, הגיעו כבר לשדה, והם חוזרים למדריד, אין להם מושג מה לעשות, הם בהיסטריה, ואין להם איפה להיות. יש לכם אולי איזה דירה, שתיים, שהם יכולים לעזור לנו בה, או רעיון אחר שהם יכולים לעזור לי? אז חיים ולי, או כל אחד מהם בנפרד, אמר לי, תפנה אותם אליי, הכל טוב. מפה
באמת
לשם,
שהם עשו עבודת קודש, בוא תספר.
תוך יומיים, מעל 100 איש התארחו בדירות שלהם.
נכון. ותמיד אם...
בחינם.
בחינם ותמיד,
בחינם,
רק
בחינם, בחינם,
תפני
זה
אותם,
כאילו...
תפני אותם כל
כן, כן,
הזמן.
כן, זה היה מדהים עד שליאור כותב לי, אביב, אין לי יותר דירות, אם יש עוד אנשים שצריכים, בואו נחשוב ביחד מה עושים. אז זה היה באמת יפה לראות איך אנשים כאילו נותנים את כל כולם. במקביל, התחלתי להבין שצריך להשיג לאנשים מרשמים.
נכון.
פנו אליי אנשים מפה, שטיילו פה, ואפילו פנו אליי ילדים, אתה יודע, לא ילדים קטנים, כן? חבר'ה בני 30 ו-40 שההורים שלהם פה, ופתאום הם עושים חישוב שאין להם תרופות, בטח לא לתקופה הזאת. ופנה אליי מישהו עם בעיה מאוד מאוד רצינית בעיניים, שהוא צריך זריקה מאוד מיוחדת, שבארץ עם הביטוח החיים שיש לו וסל התרופות בישראל, זה כאילו לא גרושים, אבל 300 שקלים, ופה כדי לקבל את התרופה זה צריך גם בית חולים, גם רופאים מיוחדים, וגם בסוף זה 1400 יורו, אז גם לזה היינו צריכים להיערך ולמצוא פתרונות, והקהילה פה תרמה
רוחב לב.
באמת, בשניות. הרבה מאוד, גם החזרתי לאנשים את הכסף על התרמה לחיילים, שאת זוכרת, שהיו אמורים להגיע לפה.
כן, ומן הסתם
וגם
לא הגיעו.
לחבר'ה האלה, הרבה אמרו לי, שומע, בוא תשמור את זה אצלך לפעם הבאה שיהיה משהו, כי אנחנו סומכים עליך, ואמרתי, תקשיבו, יש לי משהו. יש לי את הילד הזה שהוא צריך את התרופה הזאת, וישר כולם אמרו לי, ברור, כאילו, זה היה... זה באמת היה מרגש, כי הגיעו אנשים לברגנזו ובלחץ ועניינים, ויוצאנו להם קפה ומשהו לנשנש ודיברנו,
ולהרגיש
ואז
בית.
אחרי איזה שעתיים כזה חיבוק וזה, וואי, איזה תודה שאתם, איזה כיף שאתם פה, כאילו. קצת הרגענו אותם והמשכנו לעוד יום, ואז הם התחילו להגיע כל יום לעשות לנו קפה. ואני ותמי בשבוע הזה הפסקנו לעבוד. ישבנו על הבר בכניסה וקיבלנו אורחים.
קבלת קהל.
כן. אפילו יום אחד עידו ואשתו יונה, שהיא רופאה, ישבו כזה בשולחן בכניסה. מסתבר שיונה היא רופאה, ועוד שלוש חברות שישבו איתן. הן רופאות גם.
עידו לא ממדריד, נכון?
עידו הוא סוג של על הקו כזה, אבל הוא
הבנתי.
מרבה.
ראיתי אותו, זהו, בקוסטה.
כן, ואז הם התחילו לעשות קבלת קהל, ממש, כאילו, אנשים הגיעו לדבר איתם, לראות איך משיגים תרופות, מה עושים, תכירו זאת יונה, יש לכם פה כמה רופאים והתמחויות שונות, תתחילו.
נכון, היו כמה ערוצי רופאים שעזרו, ממש
מאוד.
עזרו, כולל פתרונות לבעיות לא קלות. וממש מצאו איך לעזור.
היה הורים עם תינוקות כאילו שלא ידעו איזה תמ"ל להחליף להם, מה הכי קרוב כדי שלא יעשה לילד בעיות. גם על זה היינו צריכים למצוא מישהי שמבינה בזה או רופא שמבין בזה, כדי להתייעץ אותו מה הכי קרוב ומה הכי... הסיכוי הכי קטן שיעשה לו איזה שינוי במערכת וקצת בעיות. ובעיקר הרחנו, בעיקר כאילו כולנו, כל אחד עשה את שלו, כאילו זה היה מדהים לראות איך את ומעיין ולאריסה מפרפרות על הדברים שלכם, ופותחות את הטופס הזה, שלחתי את הטופס הזה לכל העולם, שיתחילו למלא אותו, ומצאנו לאנשים אירוחים בדירות של אנשים, וארוחות שישי, בעצם כל משפחות ישראליות ויהודיות, ומי שצריך לבוא לקחת מאיתנו אוכל, לטייקר או לחדר, או לבוא לאכול, או יין לקידוש, או אנחנו נירחנו פה אנשים, ואת תירחת אצלך בבית אנשים. אז כאילו זה היה, הייתה תחושה כזאת שזה הזמן הכי 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 אמיתי לעשות את הכי טוב שאפשר בשביל מישהו אחר שאת לא מכירה. ותמיד כאילו התקשרו אליי אחרי זה ואמרו לי, וואי אביב תודה איך אתה מציל אותי שאבא שלי בן 70 תקוע פה לבד ואין לו מושג מה לעשות, והוא לא שומע גם כל כך טוב, והוא לא יודע לקנות לו כרטיס ליוון וכדי לחזור לארץ, אז אתה שם כדי למצוא לו תרופות, והוא בא איתך, הוא בא אליך כל יום לשבת איתך כמה דקות לאכול, ואתה מרגיע אותו, ואתה הפכת להיות הבן אדם שלנו שם. אמרתי להם, הכל טוב, אתם לא צריכים להודות לי, זה פשוט כל אחד צריך לעשות משהו אחד קטן וטוב ביום.
וזה בעצם, אני חושבת, הפיק של העניין, לתת לישראלים שנתקעו והיו בלחץ והמשפחות שלהם שם, כי גם המשפחות שלנו בישראל בסובלות, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות בעצם, כל
לא,
אחד.
זה היה ברור שזה הולך להיות קיצוני. זה הולך להיות קיצוני בתחושות, זה הולך להיות קיצוני בהרגשה שאתה נמצא בחוסר ודאות, ואת התחושה שאתה ייקח זמן לחזור הביתה. את יודעת, אנשים פה נתקעו והילדים שלהם שם, אנשים הגיעו אלינו בוכים כי התינוקת שלהם בבית עם סבא
אני
וסבתא,
זוכרת.
אנשים הגיעו אלינו בוכים שהם לא יודעים מה לעשות, ושני הילדים שלהם שהם קצת יותר גדולים והם מבינים, כל יום מתקשרים אליהם לשאול מתי הם חוזרים הביתה. ואנחנו לא פסיכולוגים, כן, אבל כאילו לתת חיבוק לא צריך להיות פסיכולוג, לתת קפה בבוקר כזה ואיזה בקלאווה ליד לא צריך להיות פסיכולוג, צריך להיות פשוט להבין שיש לך אחריות. וכמו שבארץ הייתה הירתמות מדהימה, שראינו איך אנשים באים ומנקים בתים שנפגעו ועוזרים, אז המעט שאנחנו יכולנו לעשות זה לדעת שאנחנו בספרד, אנחנו מכירים את ספרד, אנחנו יודעים איך חיים בספרד ואיך מטפלים בדברים בספרד, ואנחנו ניקח אחריות על כל מה שקשור לספרד. זה עלינו.
אני רק אציין בהזדמנות הזאת שגם בברצלונה נעשו המון פעילויות לעזור לישראלים שם, ודנה מחונטוס לא יכלה להתראיין היום, והיו הצעות מדהימות מקוסטה דל סול שלי וארגנה, והיו כמה אנשים שלקחו את זה ובאמת התארחו שם בדרום, ובאמת הייתה היענות מדהימה, וזה החלק היפה אני חושבת של העם שלנו, שאנחנו פה בשביל כולם,
תשמע, זה
ובוא
קיים
נקווה
בהרבה תקופות,
שנהיה גם בשמחות
לעשות
בשביל כולם.
טלפון לרב פונטרלו, להגיד לו מה קורה, שומע, יש לי פה כמה אנשים שמחפשים איפה לעשות ארוחת שישי. אמר לי, כל מה שאתה צריך תגיד לי, כמה אנשים שיש תפנה אליי, אני כבר אסדר בין בתים. כמובן שהוא אירח אנשים ששלחו לי אחרי זה הודעה, איזה כיף שגרמת לנו להתארח אצל הרב, הוא היה משפחה מקסימה, ו קיבלנו מלא פולו-אפים כאלה, וזה היה באמת
ברור.
מרגש. כאילו אף אחד לא אמר, שומע אין לי זמן, או שומע אני לא יכול, או אני לא יודע. כל מי שדיברנו איתו, אוקיי, שלח לי.
אני רק עוד פעם מזכיר שהרב פונטרולו הוא מי שעושה לנו את פרשת השבוע כל שבוע, והוא פשוט מדהים, בן אדם מלא בטוב, אין פשוט מה לומר מעבר לזה, הוא כולו
כן,
טוב,
משפחה שלו מדהימה.
משפחה מדהימה, ממש. זהו, אז אנחנו נסיים פה ונאחל בעצם, מה נאחל אביב?
קודם כל יחזירו את כל החטופים. זה
נכון.
הדבר שאני חושב שכל אחד צריך לאחל לעצמו כבן אדם, וכמובן, לפני הכל, לאחל לחטופים ולמשפחות שלהם, ששחררו אותם כבר, זה כבר, זה הרבה הרבה יותר מדי זמן. ואחרי זה, שנדע לעשות, שנעשה טוב מהמלחמה הזאת, ממה שעברנו, ממה שעשינו, ממה שעברו בישראל. אני מאמין שנמצא מזה מחוזקים.
אני מאחלת שלא נצטרך להיות יותר בתאומות, שיתחיל להיות כבר טוב, ודי, מיצינו, שיהיה טוב מעכשיו, לא?
חד משמעית.
חד משמעית. אביב, תודה רבה רבה לך על הרעיון.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
ביי ביי, love you.
יש לי ציפור קטנה בלב, והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולף, של אלף אהבות קטנות. והיא עושה בי מזמורים, והיא צובעת עלמות, והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות. יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה, יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים והיא זוכרת בי כאב והיא אוספת בי שנים והיא עושה אותי שלב אולי היא טעם החיים יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה נאי נא נאי 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 יש לי ציפור קטנה בלב והיא אולי כל התקוות ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות והיא טובה לבנת כנף איתה אני מרגיש חופשי והיא יושבת על ענף בין מיתרי ליבי יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה נאי נא נאי 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 נא נאי 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 נא נאי 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 נא 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 נאי נאי נאי
שמענו את השיר יש לי ציפור קטנה בלב של יגאל בשן על הדרך
שלום לכולם כאן דליה היום אני רוצה לדבר איתכם על סצנת האומנות במלגה מלגה מזמן כבר לא עיר של ים ומסעדות דגים בלבד. סצנת האומנות בעיר הנמל רותחת ולא עוצרת. זו עיר שיש בה מוזיאונים רשמיים כמו מוזיאון מלגה ועוד מבחר גדול של מוזיאונים שידבר עליהם בהמשך. ומצד שני יש מבחר גדול של גלריות, תערוכות, תערוכות פופ-אפ, סטודיואים וסדנאות אומנות שונות. היום אני רוצה לדבר איתכם על שתי מוזיאוני פיקאסו הקיימים בעיר. פיקאסו הוא יליד מלגה ולכבודו הוקמו שני מוזיאונים המוקמים ממש במרכז העיר ההיסטורית, כאשר מפה הכל התחיל. וזהו אחד היתרונות הגדולים שלהם. יש את מוזיאון פיקאסו, ולא רחוק ממנו עוד מוזיאון ממוקם בבית הילדות שלו. וכך הוא נקרא מוזיאון קאסה נטל דה פיקאסו. פיקאסו הוא אחד האומנים המפורסמים והאהובים בעולם כולו. הוא גאון יוצא דופן בדורו, ועל כך אני חושבת יש קונצנזוס. על כן להגיע למוזיאונים אלו זה קצת מול הגעת בו, וזה הופך את החוויה לראויה בהחלט, ולא רק לאהובי אומנות. הוא ממוקם בארמון רוזני, עתיק ומרהיב, עם חצר מקסימה. יש שתי עולמות תצוגה עיקריים, המקיפות את החידושים לאורך הזמן בעבודתו. החל מלימודיו האקדמיים המוקדמים עד לחזון הקלסיציזם ואחר כך שבירתו בסגנון הקוביזם המפורסם שהמציא. שני עולמות של אומנות על זמנית. בכניסה יש ציר זמנים של פיקאסו עם מאורעות חייו, השזורים במאורעות ההיסטוריים, וזה מוסיף מאוד לביקור. יש מגוון שונה של עבודות עם חומרי עבודה שונים שהוא עבד איתם. שמן על בד, פסלים, תרשימים, פרינטים, עבודות גבס ועוד. והמוזיאון מהווה רטרוספקטיבה טובה של פיקאסו. הוא התחיל כחזון של קריסטין רואיס פיקאסו, אלמנתו של פול רואיס, בנו הבכור של האומן, והיא תרמה הרבה יצירות למוזיאון. ב-1992 פנתה לראשונה לעיריית מלאגה והחלה בתערוכה אחת, עד שלבסוף ב-2003 הוא נחנך סופי במבנה הנוכחי שלו, בנוכחות מלך ספרד, חואן קרלוס הראשון ומלכת ספרד סופיה. הוא הצליח מיידית והפך למוזיאון המתויר ביותר בכל אנדלוסיה. הצוות בפנים מאוד נחמד וקשוב לצורכי הקהל ויודע לענות היטב על שאלות, ויש אווירה שקטה ונעימה בעולמות. המוזיאון מראה כניסה לראשו של פיקאסו, לעולמו ולעולם הדמיון שלו. ומצד שני, גם מעורר דמיון אצל המבקרים. אגב, לעתים יש שם תערוכות מתחלפות, כמו תערוכה של עבודותיו של אנדי ווהול שהייתה שם. המוזיאון השני, כאמור, מוזיאון מקום הולדתו של פיקאסו, הידוע כקרן פיקאסו. הוא מוסד תרבותי שמטרתו להפיץ את חזנו של האומן. נוצר בשנת 1988 על ידי מועצת העיר מלאגה. האומן עצמו נולד בקומה השנייה של הבניין ב-1881. הוא מוזיאון קטן יותר וביתי יותר, המכניס אותך לזיכרונות מילדות בעזרת פריטים שונים שנאספו. יש שם פורטרטים של בני משפחתו או פריטים מחייהם, ויש שם ספרייה על האומן ומרכז תיעוד. אגב, בכניסה יש פסל של פיקאסו גדול שכולם מצטלמים איתו, וגם אני. אני רוצה לציין גם את המוזיאונים האחרים העיקריים במלאגה. כמובן מוזיאון מלאגה הוא רשמי וגדול יותר, ויש שם אוספים של אומנים ספרדיים מזמנים שונים. יש את מרכז פומפידו במלאגה, סניף של המוזיאון הפריזאי המפורסם עם אומנות עכשווית. אוסף מוזיאון הרוסי סנט פטרסבורג במלאגה, סניף של המוזיאון הרוסי הגדול. חוויית האומנות במלאגה היא מרתקת במיוחד. אפשר לשלב אותה יחד עם מסעדה או איזה קפיטריה טובה, כמו לדוגמה לה צ'יסקריה, אשר נמצאת לא רחוק משם, מרחק מספר דקות הליכה. והיא מוסד במלאגה ידוע עם עוגות גבינה מעולות. ואז אתם מקבלים ערב אורבני מושלם. תודה רבה ויום מקסים.
פרשת השבוע.
אנחנו נפגשים בפרשות שלח לך לפני שבוע, הפרשה של השבוע, פרשת קורח, נפגשים עם אנשים שמדברים הרבה, ולא תמיד זה ברור את המסר שלהם, או לפעמים המסר שלהם מתחפש למשהו אחר, כדי להגיע למטרתו של בן אדם שמדבר. מה אני רוצה להגיד עם זה? אני רוצה להגיד שלפני שבוע נתקלנו עם הסיפור של המרגלים. המרגלים שהלכו לטור את הארץ, הלכו לבקר את ארץ ישראל, משה, האמת, שלח אותם לבקר את ארץ ישראל, וחזרו למדבר, לעם היהודי שהיו כולם מחכים להם, עם, בוא נגיד, דוח, אם אפשר להגיד ככה, או הסתכלות על ארץ ישראל לא כל כך חיובית. אפשר להגיד אפילו שלילית. הם התחילו לספר לעם, לא, אנחנו לא נוכל לכבוש את הארץ הזאת, יהיה קשה, התושבים ענקים, לא נגיע, לא נגיע. ובגלל החטא הזה, בגלל החוסר אמון הזה, החוסר ביטחון הזה, אנחנו קיבלנו מטעם הקדוש ברוך הוא את הבשורה. לא כל כך נעימה, שהיינו צריכים לחכות 40 שנה במדבר, לפני כניסתנו לארץ הקודש. למה 40 שנה? למה 40 שנה? 40 שנה, כי זה ממש היינו צריכים לחכות שכל הדור הזה של אנשים בלי ביטחון, בלי הסתכלות אופטימית על החיים ועל הגורל של עם ישראל, פשוט היו צריכים למות כדי לתת מקום לדור החדש, הדור האופטימי. והשבוע אנחנו גם נפגשים עם קורח. קורח הוא בן דוד של משה, אבל לא בן דוד כמו שקורה בכמה משפחות של התרבות ושל הזהות הים תיכונית, שכולנו בני דודים. מי שמדבר הוא איטלקי במקור. לא, לא, הוא בן דוד באמת, הוא בן דוד אמיתי. הוא הבן שלך, הגדול של אבא של משה. הם בני דודים. וקורח קם, ופתאום הוא מתחיל להתווכח עם משה. ומה שהוא אומר, היא לא... הוא דבר ממש 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 נכון, ואפילו הייתי אומר, אגון. כי הסיפורו של קורח נושא בתוכו רלוונטיות, רלוונטיות בוהרת. בעידן של רשתות חברתיות, ובעידן של הייתי אומר, של תקשורת כל כך, כל כך מהירה, היכולת להבחין בין ביקורת מוסרית לבין ציניות שהורסת, היא לא רק חינוכית, היא קיומית. כי קורח קם ואומר למשה, בני דודים, בני לוי, ככה הוא אומר משה לקורח, וככה הוא אומר גם לארון ומשה. קורח אומר להם, לבני דודים שלו, סליחה, למה יש כל כך הרבה כוח רק לכם? אתה, משה, הרבנו של כולנו, ואח שלך הוא הכהן הגדול, מה קורה פה? מה קורה פה? למה יש לכם, למה אתם שולטים, למה השלטון הוא רק בידיים שלכם? נראה לי שהשאלה של קורח היא שאלה מאוד דמוקרטית, מאוד מאוד דמוקרטית, אבל לא, ממש לא. בסופו של דבר, קורח הוא בן אדם מתוסכל, קורח הוא בן אדם שרוצה את השלטון, רוצה לקבל את זה. קורח הוא חושב שמגיע לו להיות את הרבנו של כל היהודים, כי הוא הבן הבכור שלך, הבכור של אבא של משה. אז אם אנחנו נלך לפי התרבות הזאת, התרבות הים תיכונית והמסורתית, מגיע לו להיות את החפה, מגיע לו להיות את היושב ראש של כל, ועד וועדות ותת ועדות של כל עם ישראל. אז אנחנו מבינים שהשאלה שלו היא לא שאלה לגיטימית והיא לא שאלה דמוקרטית, כי הכוונה שלו היא לא כוונה תיאורה, היא כוונה עם מטרה פוליטית פרטית. אם אנחנו חושבים עוד שאלה במקרה אחר, השינה של בנות צלופחד, הבנות של צלופחד שמת במדבר ולא היו לו בנים, גם הבנות האלו קמו מול כל עם ישראל ושאלו למה אישה לא יכולה לקבל ירושה מאבא עם מנחים. והשאלה הזאת היא כן שאלה דמוקרטית, היא כן שאלה שמשנה את ההיסטוריה של העם היהודי, ההיסטוריה היהודית של עמנו. השאלה של קורח לא משנה כלום. השאלה של קורח היא לא מתקנת את העולם, כי זו שאלה פרטית, אגואיסטית. אז הנה, פה אנחנו צריכים להבחין בין ביקורת אתית לביקורת שבתוכה מסתתרת מטרה פרטית, מטרה פוליטית. אז הנה שהשאלה של קורח היא רלוונטית כדי ללמד אותנו בעידן שלנו איך להבין ואיך להבחין מה שקורה מסביב. אז אנחנו לפעמים קונים כל מיני אנשים, קונים אותם כדמוקרטים, קונים אותם כאנשים עם תוכניות דמוקרטיות, תוכניות שאמורות לתקן את העולם, וקונים גם את השאלות שלהם, את המילים שלהם כמילים שהולכים לשנות את העולם. צריכים להבין ולהסתכל עוד יותר, באופן עוד יותר עמוק, בתוך המילים האלה, כדי להבין. מי הוא? הבן אדם הזה שמדבר, שיושב מולי, שהוא לפניי, באמת הוא רוצה לשנות את העולם? באמת יש לו מסרים אתיים? באמת הוא הקדיש את חייו כדי לשפר את החברה? או סתם הוא מחפש מקום יותר טוב בשבילו על חשבוני? שאלה מסובכת. אבל באנו לעולם כדי לתקן אותו, לא כדי לקנות את כל השקר שלפעמים מסתובב מסביבנו.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
קשר, חושב מחוץ אל הקופסה וגם מעבר, אמת מקי יורק עד הקבר, לא מתערבב, לא משחק במשחקים, לא קונה אלף חיוכים, עסוק בעצמי לא טובע בצרכים שנחשים שמנסים למשוך בחוטים, בבילן בזיין אכבר מול עין, בחיפוש אחר האושר לא מחפש להיות המעליין, בום שקלב קפה שרוך חזק עם הנצ' הכי שחור במשחק, צ'ולו הסדק סטול משאיר אבק, מרימים את הראש צופים למחד, אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר, ניתן בראש
המכשולים אני עובר, ושכל המנקים ימשיכו לדבר, זה לא מעניין אותי מה הולך איתם, מה קורה אצלם, מתעסק בעצמי ובעיקר, תראו שעוד נחמוש את העולם, דינה על דינה כעולם.
אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר, ניתן
בלי הלב לראות איך מבטרים על זה, חי את זה מהיום הראשון שבו הפסקתי את המייק, דוגל באהבת חינם, אהבת תן לייק, אבל לי תמיד אמר אסור לוותר, אנחנו לא דור שמפחד לדבר, יש אמת שבועטת חומות לנטר עם מקצבים שלוקחים אתכם למקום אחר. אני
אתיופי רסמי, אל תאמר לא ידעתי לתת לו רצוע דקרתי במלחמות הם עסוקים, אני משנתי בעתתי.
שמענו את השיר יהיה בסדר של קפה שחור חזק. לכל אחינו ואחיותינו בישראל, מחוץ לארץ, ולכל מי שעדיין ממתינים לחזור, רדיו לאורה והישראלים מרחבי ספרד תמיד איתכם, מחבקים ומחזקים אתכם. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.